אשכנזי ולא שמעתי על המנהג הזה.
קובעים כל פרקי אבות. היום פחות נוהגים את זה בגלל שהגר"א היה נגד המנהג הזה. אבל היום... רבי יוסי הגלילי אומר, כאן יש שלוש פסקאות של הגדה של פסח.
זה מחמץ מהנבל.
העוגות האלה הן לא חמץ. באמת, הם בלי קמח, בלי סוכר ובלי מרגרינה. תמרים, תמרים, לא, מאוד טעים, תמרים, אגוזים, קוקוס וחרובים.
מה זה,
חרובים?
כן.
מה, זה קצת בבא? זה עשה בכלים של חמץ, זה לא חמץ. כן, יש פה קטע בגדם, אם אני לא יודע אם הוא מופיע בכל האגדות, כמדומני שפעם ראיתי שהאגדה הספרדית הוא לא מופיע אולי, הוא ודאי לא שייך לסדר האגדה הקדומה, הקטע הזה, אבל הוא מדרש תנאים, שמדרש התנאים דורש, איך אומרים, צורה מסוימת של להכפיל ולהגדיל את המכות שהמצרים קיבלו במצרים. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקחו המצרים במצרים 10 מכות ועל הים לקחו 50 מכות? אז זה שלקחו המצרים במצרים 10 מכות זה לא צריך ראיות, זה כתוב בתורה במפורש.
אתם רוצים להוסיף עוד מכות או שעוד זה בחינות כאלה?
בוודאי לא מכות נפרדות לגמרי, אבל הכוונה היא, כן, הכוונה היא שהמכות, ההקעה, הסבל שמצרים סבלו, היה לו פנים רבות.
שאדם למשל לא היה מים וגם לא אפשר לבשל וגם לא היה...
אפשר כך.
אפשר כך?
כן. במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החתומים אל פרעה אצבע אלוהים מיים. ועל הים מה הוא אומר? ויאריס אל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אז הפסוק הזה באמת משמעותו שבקריאת ים סוף הייתה יד גדולה פי כמה ממצרים, ממכות מצרים. מכות מצרים מכונים אצבע. פה זה יד גדולה. ביד רגילה יש 5 אצבעות בדרך כלל. אז כמה לקחו באצבע 10 מכות, הם אומרים אתה, במצרים לקחו 10 מכות ועליהם לקחו 50 מכות. דרך אגב, בפסוק הזה מופיע פה שמו של משה רבינו בהגדה. דרך אגב, בעל העיקרון שמעתיקים פסוקים שלמים תמיד.
זה המקום היחידי שמופיע שמו.
כן, אבל הוא לא הנושא, אפשר היה. בשביל להביא ראיה את מה שהוא רוצה להביא, הוא היה מספיק לו בארץ על היד הגדולה שרצה השם במצרים. הוא לא רוצה להפסיק באמצע, אז הוא ממשיך את ההמשך עצמו. זה קצת מוזר, ההיגיון בזה, אבל ככה כתוב. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביאה הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר, ישלח פעם, כתוב בספר תהילים ע"ח, שהמזמור כולו מדבר על יציאת מצרים ועל סיפור יציאת מצרים, ושם כתוב, מתוארים המכות במצרים במינים האלה, ישלח פעם, חרון אפו, עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. הפסוק תיאר את המכות ב4 לשונות, ומזה לומדים שכל מכה הייתה מורכבת ב4 מכות. עברה 1, זעם 2, צרה 3, משלחת מלאכי רעים 4. אמור מעתה, במצרים לקחו 10 כפול 4, זה 40 מכות. כפול 5, ועל הים לקחו 200 מכות. רבי עקיבא אומר, מילה שכל מכה ומכה שהביאה הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 5 מכות, הוא דורש גם את המילים חרון אפו. תנא קמא סובר שחרון אפו זה כותרת. אז זה לא נדרש כדבר בפני עצמו. ואם כן, זה 5 מכות. ומה אומר אתה? במצרים לקחו 50 מכות, ועליהם לקחו 50-200 מכות. אני בדרך כלל, רוב השנים, בגלל הלחץ של להספיק את ליל הסדר, את הסדר כהלכתו, וגם כדי שלא יהיה לחץ בסיפור עצמו, ונוכל לשבת נינוחים ולספר ביציאת מצרים, אני רוצה לי לדלג על הקטעים האלה. לא שאחר כך אומר אותם בדרך כלל, אחרי בדיקת המזון, אחרי הלב. אבל אני חושב שכיוון שהם לא שייכים להגדה המקורית ואין זמן, אז...
זה לוקח בדיוק שלושה שניות להגיד את זה.
אין לך את ויכוח, מה המשמעות של זה? נוספו, יש לך דורות, זה מדרש חז"ל, זה לא מישהו המציא את זה. רק השאלה אם להביא את זה להגדה, גם אני לא חושב שהנוסח שההגדה הוא כל כך מקודש, הנוסח שההגדה הוא מבנה עקרוני, אפשר להוסיף עוד הרבה דברים. יש פיוטים שהוסיפו ספרדים, הוסיפו כמה פיוטים באמצע.
מה אנחנו אומרים ללמוד מהמאמר הזה?
המאמר הזה, תראה, באופן פשוט הכוונה היא להראות איך הקדוש ברוך הוא כעס, הכעס של הקדוש ברוך הוא על מצרים מלמד אותנו את האהבה שלו אלינו. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, המכה בעברתו כל בחורי מצרים. זה לא שהקדוש ברוך הוא היה כשופט ניטרלי שעושה צדק. הוא בא מעמדה של מעורבות בסיפור, וזה הרגיז אותו מאוד שככה ככה, ככה כל הזמן הוא מדבר, שבני בחורי ישראל.
מה זה
בעברתו? זה המדיר? כן, כן. הכעס הוא הביטוי לזה שהוא פעל לא מתוך מעמדה ניטרלית.
אותו דבר גם כלפי עם ישראל. שדווקא גם כלפי עם ישראל,
אם הקב"ה
פועל מתוך
כעס, ודווקא מאיתנו מצווה שזה. לא רק בגלל זה, אלא כי טבעה של האהבה שהיא מתגלגלת בכעס.
טבעה של
האהבה
שהיא מתגלגלת בכעס.
כן. אם אדם זר מדבר שטויות, או אומר דברים לא נכונים, או אפילו עושה אבלה, אני לא אומר שאני לא כועס עליו בכלל, אבל זה בסדר. אם הבן שלי עושה את זה, זה הרבה יותר מרגיז. כן, שלא לדבר על אהבה זוגית, שיש בצד של, 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 של נפגדות, והנביאים מדברים תמיד בשפה הזאת. כשעם ישראל חוטא, שאל אותי פעם יהודי אחד, יהודי יקר וחשוב שמסייע לנו בהחזקת הישיבה. אז שאל אותי, למה הקדוש ברוך הוא, למה בחרה אף השם לכם? לא יותר יפה בלי כעס. זה מגע מגונה הכעס. אז אמרתי לו שהכעס מבטא את המעורבות האישית. המשנה במסכת אבות אומרת שהקדוש ברוך הוא גם הדיין, הוא גם העד וגם בעל דין.
מה? את אשר יואב יוכיח.
כן, אבל יואב יוכיח זה אפשר לשמוע את זה, וזה גם נכון, זה סוג של שיקול לטובתו. אבל יש פה עוד ביטוי נוסף, שהכעס, הפגיעות שלו היא גבוהה יותר. אם הוא אוהב, אז הוא נפגע יותר.
זה נשמע לי לא תירוץ, טוב. אם אנחנו כל כך מדברים נגד כעס, אז אין לו תירוץ.
אני חושב שאולי באמת צריך לדבר פחות נגד כעס. הרמב"ם אומר שמי שאין בו כעס בכלל, זה מידה מגונה.
והרמב"ן מגלה את זה, מגיר את הרמב"ן.
אני לא אומר, חוסר השליטה שיש בכעס הוא באמת בעייתי.
להינצל
מן הכעס. כן, הוא לא מתכוון לומר שאדם. אדם שלא כועס בכלל, הוא תמיד רגוע וניטרלי, הוא לא אדם. אני מבטיח לך שכדאי להיזהר ממנו הרבה יותר.
הוא מסוכן. כן, אבל יש כעס ויש כעס.
תלוי גם מה קורה. תלוי גם מה קורה.
אני מכיר, אני מכיר גם אדם שיום אחד הוא בא ואמר
כשביקשנו לו כוס קפה והוא לא הביא לי ואני כועס מאוד, זה באמת תשמע,
זה מובן.
יש אדם שאני מכיר שאף פעם לא ראיתי אותו מתרגז, ויום אחד הוא בא ואמר אל תשמע קרי היום, עכשיו אני באמת נרגז. אמרתי, אשריך ככה אתה נראה כשאתה נרגז, כאילו ממש.
סבתא שלי הייתה מספרת איך היא רואה את הדברים, כאילו היה להם בריבה עם שכן שהייתה ילדה צעירה ואימא שלה הייתה אישה אלמנה, והיה להם חצר כזו גדולה שהיא גידלה שם קצת ירקות לבית, והיה להם שכן יהודי אחר שהיה גדר שחילקה בין הגדר החלק שלה לחלק של השכן.
מה היה גדר שלה?
שסימנה את הקו הגבול בין החצר שלה לחצר של השכן. יום אחד הייתה סופת שלגים והגדר נפלה והיה צריך להחזיר את הגדר, והשכן החזיר אותה, לא יודע כמה, בפנים, על חשבונה. אז היא ניגשה לדבר איתו והוא אמר לה, אין דברים כאלה, זה שלי ואני לא מוכן יותר. אז היא הגישה נגדו תביעה לדין תורה. והיום שהיא הגישה את התביעה היא רואה שהשכנה לא עונה לה שלום יותר. ולא עשו בלבד אל הילדים של השכן, היא יצאה לתת להם ממתק אם לא הסכימו לקבל. אז היא חיכתה שבוע, שבועיים, לראות אולי הם ירגעו, התור לדין תורה היה עוד חודשיים, אני יודע מתי. אז היא באה שבת בבוקר, היא באה אחרי הצ'ונט או לפני, לא יודע, היא באה עם עוגה, באה לא, אז הוא אומר לה, את מפטרת על הדין תורה? הוא אומר לה, לא, אבל למה זה קשור? אז זה לא עבד לה.
מה עבדי?
היא הפסידה.
הפסידה,
נהדה? כן. לא יודע, מה היה שם בדיוק, אולי הייתה אתה
באמת.
לא יודע, פחות כאלה, פחות כאלה. אבל הקטע החשוב בסיפור הוא לא הקטע הזה. למה אי אפשר לנהל דין תורה ויחד עם זה להיות, זה לא קשור. למה אני צריך או לוותר לך על דבר שהוא משמעותי מבחינתי, ואני חושב שהוא שני, או לריב איתך ולהסתכסך.
אבל להגיד על השם שיש לו מעורבות אישית, מעורבות אישית זה משהו מאוד תכונה אנושית.
אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא.
הוא נבדל מהתכונות האנושיות.
צריכים להתרגל לרעיון שהתנ"ך מדבר על הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם התנ"ך, גם סידור התפילה, גם חז"ל והגדות חז"ל, הם אף פעם לא בוחלו מ... איך קוראים לזה? מהאנשה. ואם אנחנו ננסה למחוק את האנשה מהשפה שלנו ומהרגשות שלנו, לא נוכל להיות אנשים דתיים. לא נוכל להתפלל. אם אני לא יכול להגיד שאלוקים של אלו סולני זימה. למשל, יש ערך עליון להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה בנו, וזה מרגיז אותו, הוא מרגיש שנפגד. כן? כן, ככה.
אותו דבר
בעיה,
שהוא מרגיש,
ולהגיד
שהוא
שונא
זימה, זה
בשביל
שאנחנו נבין במושגים שלנו.
אם אתה רוצה להשתמש במילים האלה, להגיד ככה, אני בעד, אבל באותו מידה תגיד, אני אומר שהוא מרגיש לי בעד, כדי שנגיד במושגים שלנו, אבל אני לא חושב שזה נכון השפה הזאת רק במושגים שלנו, ודאי שאני מדבר רק במושגים שלנו, אבל המושגים שלנו משקפים משהו אמיתי, זה לא סתם מילים שאנחנו אומרים כאילו.
כמו שאתה מסביר לילד קטן דברים, איך, אם תסביר לו את זה בצורה אחרת, הוא לא יבין, אז אתה הולך לרמה שלו.
האם אתה רוצה לטעון ששני דברים אני רוצה לומר? קודם כל, אתה רוצה לטעון שכל בני אדם הם ברמה נמוכה. זה טיעון חסר משמעות. זה טיעון חסר משמעות, בגלל שברור שבני אדם הם בני אדם והם שום דבר לא ליד אלוקים. אבל אין טעם לשיפוטיות הזאת, כאילו, בלי היחסיות. כשאתה אומר רמה נמוכה, זה דבר ראשון. דבר שני, או עדיין בתוך הדבר הראשון, כל הבריאה כולה נבראה בשביל הבני אדם האלה עם הרמה נמוכה. הרמה הזו היא הרמה העיקרית, עליה מדברים. הסיפור של הבריאה שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם הוא בשביל זה. דבר אחר, הוא חשוב יותר, יש הבדל אם אני אומר לבן אדם משהו סתם כדי שיראה לו משהו, לבין, שזה חסר משמעות, חסר ערך. לצורך העניין אני אגיד לבן אדם, תשמע, לא יודע, יש... כל מיני שפת דיבור שהיא לא משקפת אמיתית, דיבור מטאפורי פירושו שהדיבור משקף משהו אמיתי. השפה והמילים ואוצר המושגים הוא לקוח מהרמה של המקבלים, מהרמה של בני אדם. בלי ספק שהפסוק אומר על כן עמו מאי לא. זה מאוד מאוד חריף במובן של הקשבה. ואין לנו ספק שלאלוקי ישראל אין מאיים והם לא הומים בשום כיוון. אבל המילים האלה הם לא מילים באלמה, אלא הם משקפים. מה שאתה מבין, מה זה נקרא רחמים, תדע לך שהרחמים שלו הם לא פחות. למרות שאתה לא יודע לצייר איך הרחמים נראים, אתה מצייר את זה לפי הכלים שלך. באותו אופן המכה בעברתו, כל בחורי מצרים, יש ערך עצום לזה, שאנחנו נתפוס את זה, שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו מאוד, והוא דואג לנו מאוד. והוא כעס מאוד, מי שפוגע בנו. גם הדיבורים על הרגיש נפגד, זכור לטוב אותו האיש ורבשים שפים קודש שמו, שתמיד היה מדבר בשפה הזאת. 80% מהדיבורים שלו היו בנושא הזה. להכניס את הסוגיה שקשר עם הקדוש ברוך הוא קשר אמיתי ונוכח עם הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו, וכל יתר הדברים, אתה יודע, גם דברים נפלאים הוא אומר, אבל הם
בסדר.
כמה שהוא עשה זה לא מספיק.
מה?
כמה שהוא עשה זה לא מספיק.
כן, הפחד זה לא טוב.
לא, למה פחד?
לא מפחיד. האם הוא עשה את זה בצורה קצת מפחידה?
לא, מפחיד במובן של...
מדבר הרבה על...
מדבר על זה שאתה אכפת לקדוש ברוך הוא.
כן, אכפת ודאי, אבל גם על נשים וגם...
מעט מאוד. אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אז לא ספרתי כמה מילים הוא דיבר על כל נושא, אבל בדרך כלל הוא דיבר, אני זוכר שהוא היה בבית כנסת, הביא אותו לנסת חזון איש ברכס לחנוכת הבית. זה היה גם מסיבת חנוכה, והוא דיבר דרשה שלמה על כמה זה חשוב שהאברכים הוציאו לי כספם לבנות בית כנסת וכו'. ואחר כך הוא אמר, אבל אני רוצה להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא יושב פה בבית, והוא ממש עצוב. איך הכנסתם אותו לבית בלי טיח? הוא אומר, כולם יודעים שאין זוג צעיר אחד שיתחתן ויכניס אותו ליומיים לבית בלי טיח. אני לא יודע מה יעשו, הזכרו להם חדר במלון, הסבא והסבתא ייסעו לחוץ לארץ, לא יודע, איך שהוא יכנסו לבית עם טיח. אין אפילו יום אחד חתן וקלה, או סתם זוג, לא יהיו בבית בלי טיח. למה אתה חושב
שאתה...
מה?
אני בתלוי כמה מטר הבית. שלוש קומות בית כנסת.
לא משנה, אבל הכוונה היא שהם מבינים שאי אפשר. באותו אופן, למה? אתה, אין לכם כאלה, יש פה עניין שהקדוש ברוך הוא אכפת לו.
מה היה בטון ולא תהיה?
איך זה היה בלי טיח, אתה שואל? בטון, כן, אבנים, לבנים. אני חושב שהוא צודק מאוד. כן, בואו נראה עוד טיפה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. מכאן והלאה, בעצם סיימנו את החלק העיקרי של סיפור יציאת מצרים. זה ניכר לעיניים שמדובר פה על איזשהו פיוט, שבא לדבר על כלל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. והכוונה שלו, כמה מעלות טובות למקום עלינו, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים.
חדשו יפה.
דיינו, מה כבר דיינו? לא כאן שדי לנו בזה. בחלק מהדברים בהמשך זה לא עובד. אם היינו נשארים במצרים ולא היינו יוצאים משם, רק המצרים היו נענשים למשל. דיינו, בדי שלא. דיינו כאן היית דיינו בשביל להיות חייבים להודות להשם, ודיינו בשביל דיינו בשביל להרגיש חייבים להודות להשם, ודיינו בשביל להרגיש מאושרים שהקדוש ברוך הוא דואג לנו ואוהב אותנו. והוא מחלק ל-15 מעלות את ל-15 בחינות את מה שהקדוש ברוך הוא עשה בשבילנו. אילו הוצאנו במצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם, שזה תוספת כעס ותוספת השפלה עבור המצרים, דיינו, אילו עשה באלוהם ולא הרג את בחוריהם, דיינו, אילו הרג את בחוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. יש פה איזה מדרש שם, עדות המזרח קוראים באמצע ההגדה. לקרוא אותו בכל רב?
מופיע בהגדה?
בהגדה.
בסדר.
אני מקורא בהגדה של פסח. גם בהגדה שלי בבית זה לא מופיע. בהגדה של נפש יהודי הביאו גם ספרדים. כן.
מומלץ מאוד לכל קורא.
הרווחים של מי?
אני לא מקבל שום עמלה, אבל לא, באמת זה אגדה מאוד
מאוד. אילו נתן לנו את המונה ולא קרא לנו את הים, אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שיקת צרינו בתוכו, סתם העבירנו בתוכו בחרבה, הכוונה היא שהלכנו בקרקע יבשה והיה נוח ללכת. אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שיקת צרינו בתוכו, שזה בעצם התכלית העיקרית של קריאת ים סוף, להטביע את המצרים. אילו שיקת צרינו בתוכו ולא סיפק צוחנו במדבר 40 שנה, היינו מתים. אבל הכוונה היא על זה לבד, היינו חייבים להודות להשם ולשמוח בו. אילו סיפק צוחנו במדבר 40 שנה ולא הכילנו את המן, או אילו הכילנו את המן ולא נתנו את השבת, שהשבת היא ביטוי מיוחד לאהבה ולקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. ככה אנחנו אומרים תמיד, שאנחנו מקיימים את השבת באהבה וברצון. אילו נתנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני לראות ההתגלות האלוקית, אילו קרבנו לפני הר סיני ונתנו את התורה, אילו נתן לנו את התורה ולא יחסנו לארץ ישראל, שהיא נחלת השם, אילו יחסנו לארץ ישראל ולא בלענו את בית הבחירה.
איך חילונים קוראים את זה?
איך?
שרים את זה.
לא, לא, אני שואל ברצינות, אני שואל ברצינות. יש פה כל
אדם חילוני, אדם חילוני בהגדרה, אדם חילוני בהגדרתו, באופן אמיתי, עושה את סדר פסח כחלק משייכות למסורת, אני לא חושב שזה פלוקלום. אני חושב שיש פה בעיה מהותית. יש פה בעיה מהותית, הזהות היהודית כולה בנויה על הסיפור הזה. מי שחפץ, יהודי שחפץ בזהות יהודית, חייב לספר את הסיפור. אמר לי יהודי חילוני שאני מנסה לספר את הסיפור כדי שהיהודים שלי, הילדים שלי יהיו יהודים, תוך כדי אני מנסה לקרוץ, אבל הם לא מבחינים בקריצות. אני חשבתי להגיד לו, אבל לא אמרתי לו את זה, שהם מבחינים רק בקריצות. אבל אני לא יודע אם אני צודק.
איזה קריצות?
כאילו שזה לא באמת. לא יודע מי צדק, מי צדק אני או?
מה זה אילו קרבנו אז
היום
ולא נתנו את התורה?
מה יש בזה? אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, השם הוא ממעל
ולא עזר אותם.
לא רק אמונה, כאילו יש חינה, קרבת השם. לא,
אבל הרב הסביר שזה כדי להודות להשם.
כן, אבל מה יש בקרבת הר סיני? אם קרבת הר סיני, קרבת הר סיני זה רק הכנה לאותן תורה, לא אומרים את זה, אילו היינו מתקדשים שלושה ימי הקבלה ולא היינו מגיעים למעמד הר סיני. אין בקירוב להר סיני, יש לו ערך בפני עצמו, זה הרעיון. על אחד כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שבכולי, הוא בנה את בית הבחירה לכפר את כל בנותינו. יש פה תוספת מעניינת, זה סתם מעניין, שבעל הפיוט הזה, אני יודע מי הוא היה, החליט לציין ולהגדיר את תפקידו של בית הבחירה לכפר על כל בנותינו. הזכרנו פעם בשיעור על ספר המצוות, אולי גם פרשת שבוע, שהתכלית של הקמת המקדש בתורה היא לא הקורבנות.
למה?
המטרה של בית המקדש היא לא הקורבנות, המטרה של בית המקדש היא השראת השכינה בישראל. הרמב״ם כן כותב שהמצווה להקריב את הבחירה, להקריב לפניו קורבנות. זה צריך עיון, גם מהפסוק בתורה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וגם יש לי קושייה עצומה בסברה. איך ייתכן שבונים בית כדי להקריב קורבנות בחצר שלו? הרי לא מקריבים בבית המקדש.
למה? יש גם את זה לפנים.
פעם
בשנה. בסדר, זה הכי
משמעותי. בסדר, אבל אתה בונה את בית המקדש. קורבנות הקורבנות היא בחוץ.
מה, וגם קטורת שמה בזה של הזהב?
קטורת זה לא קורבנות. קטורת זה לא קורבנות. קורבנות הקורבנות עיקרה היא בחוץ, וזה מבטא משהו מאוד עמוק. שזה לא חלק מהמקדש, אלא אנחנו באים לפני השם, השם נמצא במקדש, אנחנו באים, אנחנו לא נכנסים פנימה, כאילו, אלא באים לחצר שלו ושם עובדים אותו. אבל יכול להיות שבעל ההגדה פה עשה פה עוד לינקש, לקח שזה לקורבנות, הקורבנות נועדו לחפר על כל עבודותינו, צריך עיון. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו, הראשונים התקשו מאוד בפירוש המשפט הזה. אני קורא בעל פה, אתם תקשיבו, לא יקרה כלום. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואילו הם, פסח מצא ומרו, מה הכוונה לא יצא ידי חובתו, במה?
אם הוא לא הבין מה זה פסח מצה
ומה אתה עושה. הוא לא יצא ידי חובתו במצעת פסח?
של הבנת סיפור יציאת מצרים.
ככה הפירוש העיקרי. מצעת סיפור יציאת מצרים, חלק מהראשונים לא קיבלו את הפירוש הזה. ואמרו שהכוונה היא לא יצא ידי חובת מצעת מצה. וזה צריך עיון. אבל זה מוסיפים לפרש, הכוונה לא יצא מצעת מצה מן המובחר. הכוונה היא כי מצעת מצה נועדה כדי שנזכור את יציאת מצרים, כדי שמרור כדי שנזכור את וימרו את חייהם. אם אדם עושה את המצווה בלי התכלית שלה, אז הוא יצא בדוחק. אבל הפירוש היותר פשוט, שיש בתורה מצוות סיפור יציאת מצרים, ועניינה ללוות את הסעודה הזו, שיש בה שלושה דברים עיקריים, שנדבר עליהם עוד מעט, ולהסביר את המהות של שלושת הדברים האלה. ולכן, כל שלא אמר שלושה דברים האלה, פסח לא יצא ידי חובתו במצוות סיפור יציאת מצרים. ואלו הם פסח, מצה ומרור. פסח שהוא יאהב אותנו, אוכלים בזמן שבית הלידה שהיה קיים, כמובן.
קטע הזה כאילו צריך להגיד?
למי שיושב, יש לו לחץ של זמן והוא רוצה לדלג.
לא, אני לא שואל, אני שואל כשהוא אמר את האמרה הזאת, שצריך להגיד את שלושת הדברים.
כן, מה להגיד? מה יש
להגיד? פסח מצווה, לא.
מה הרמתי לזה?
כוונה היא להגיד את הפירוש שלהם.
בוודאי. אתה מספר על זה.
כן, בוודאי. לא כדאי להגיד פסח.
כן.
להגיד שפסח הוא על שם שפסח הקדוש ברוך הוא בתי אבותינו במצרים. וכן. עוד רגע. עוד רגע, אנחנו נגיע לשם, פחות משעתיים, זה יהיה. אז פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, כמובן שהנוסח הזה הוא סרבול שאנחנו נוהגים בו כי אין לנו היום פסח לפנינו. במקור, פסח זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שפסח הקודש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח פסח להשם, הוא להשם אשר פסח הבתי בני ישראל ונקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו, זה לא שייך לפה, זה מופיע פה רק כדי לסיים את הפסוק שלם. זה לא קשור לכאן. בפסוק, זה חוזר על מה שכתוב בפסוק קודם. קודם כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שהם הולכים לצאת לגאולה, וכשהם יגאלו הם יקריבו את קורבן פסח, ואם הבנים ישאלו מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם וכו', ואת בתינו הציל. והתגובה של עם ישראל על כל הדיבור זה ויקוד העם וישתחוו. אז רק בגלל המדיניות שמביאים את הפסוק עד הסוף, שראינו אותה כבר למעלה, אם יאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז נמצאים פה המילים האלה. אבל מה שהוא רוצה להביא מפה, שהקורבן הפסח הוא לא רק קורבן זכר לזה שהשם פסח בעבר. אלא קורבן הפסח הוא הדרך שהקדוש ברוך הוא פוסח. זאת אומרת, החיבור של הבחירה של העם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא בליל פסח, התרחשה על ידי שהעם ישראל אכל פסח, דהיינו, אכל קורבן שמבטא את השייכות שלהם להשם, ועל ידי זה הם באמת שייכים להשם, והשם לוקח אותם אליו, והורג רק את המצרים. זה הכוונה היא פסח הוא להשם, או זבח פסח הוא להשם. זה קורבן שבו אנחנו, הפסיכה, המהות של הפסיכה היא בחירה. לפסוח פירושו ללכת באופן סלקטיבי, לעשות פעולה באופן סלקטיבי, לא לפי סדר מסוים, אלא לפי הרצון שלי. אם אני מחלק עוגה לציבור, כל אחד מקבל עוגה באופן שיטתי, זה לא פסיכה ואין פה בחירה, אלא כולם מקבלים את שווה. אבל אם אני אומר, אתה מקבל, אתה מקבל ואתה מקבל, אז פסחתי על אחרים, ובזה בא לידי ביטוי הבחירה. הבחירה היא באמת היסוד הגדול של, של יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אבל הבחירה לא נעשתה רק על ידי שהקדוש ברוך הוא בחר, אלא כל יהודי היה צריך להרים את היד ולהגיד, אותי, 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 אותי. זה המשמעות של פסח. כאילו, אנחנו מצטרפים, ועד היום הזה, אנחנו היום לא מקדמים קורבן פסח, אנחנו אוכלים סעודת ליל פסח, זכר לקורבן פסח, כדי לבטא את השייכות שלנו להשם, כדי לעמד לפניו לבחירה. והבחירה מתרחשת כל שנה. מצא זו שאנו אוכלים על שום, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר, בוא תשימו לב איך הוא לוקח את הפסוק ומטה אותו לעניין אחר. הפסוק כתוב, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. ופה הוא אומר, למה הם יצאו מהר? כי הפרעה גירש אותם. בעל ההגדה אומר, כי נגלה עליהם מלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא וגאלם. איך אתם מבינים את השינוי הזה מהפשט? אני חושב שבעל ההגדה ירד לעומק הדבר, שאומנם בצורה החיצונית היה פה גירוש, אבל באופן עמוק היה פה נגלה לעיניים הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, והדרך איך שהוא מוביל את המטרות שלו ומגשים אותם בפועל, וצריך עיניים לראות איך שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא הוגע לה.
אז מה רוצים לזה? מה בצק שלא החמיץ? לא תפח.
לא הבנתי. זה סימן לקר.
מה, סמל למה?
סמל לזה שהיציאה הייתה בחיפזון.
בחיפזון?
כן. החיפזון מבטא את זה שזה לא שייך לסדר הרגיל. זה לא אירוע שאתה יכול לכתוב בלוח השנה לציין, בעוד שלושה חודשים יש לך תור לרופא שיניים בשעה 4 אחרי צהריים, מחור שאפשרי של עד 4:10. ואז אתה יכול יום קודם להודיע לחברותה שלך שאתה לא מגיע, ויומיים קודם להכין, להתחיל צחצח שיניים, ועוד כל מיני דברים כאלה. זה לא עוזר, אבל...
זה משמעותי, שעושים את זה כזה עסק של מצב...
אני חושב שהחיפזון לבטא זה סמל. סמל שבאמת... דרך אגב, שים לב שהגאולה העתידה מודגש אליה שהיא לא בחיפזון. אני חושב שהאופי של גאולת מצרים הוא אופי מיוחד, האופי שבה הוא לא מוחק את הסדר הרגיל של העולם, אלא הייתה פה פריצה כביכול של האלוקות לתוך העולם, אלוקים התגלה בתוך העולם לרגע אחד, רגע כמובן זה לא רגע בדיוק, אבל לרגע אחד לקח את עם ישראל ושינה את המציאות וזהו. דומה לזה הרמב"ם מביא את המשל על ברק, בהקדמה למורה נבוכים. מה זה ברק? ברק זה סוג הערה מיוחד שאופייני למציאות של חושך, של לילה. ביום אין ברקים, יש ברקים, הם לא מהירים, הברקים לא נחוצים בשביל להעיר ולא מוסיפים אור ביום. יש להם את המשמעות שלהם כי הם קיימים. אם רוצים לבטא, הרמב"ם רוצה לבטא שמשה רבינו נביא כל הזמן, אז הוא אומר שכל הזמן מגיעים אליו ברקים בזה אחר זה. הוא יכל להגיד כבר שיש יום, אבל זה לא נכון. המציאות של העולם הזה היא מציאות שהטבע שליט בו ושהחושך שליט בו, זה המציאות של העולם. הייתה הבלחה לרגע ולכן היא בחיפזון. האופי של גילוי שכינה... מה?
האיסור של
אכילת
חמץ
בפשטות נועד כדי לבטא את זה שאנחנו אוכלים מצה. זה מצוות עשה, זה לא לאו. יש לזה לאו למעשה. אבל בעיקרון, בהגדרה העקרונית, זה הכוונה היא, כיוון שאדם הרי לא חייב לאכול מצה כל רגע פנוי. ומה מתבטא שאתה אוכל מצה? בזה שאין לך חמץ בבית.
בבית, בכלל.
אין לך חמץ בבית.
מה, אתה אומר בלילה שאין לסרט תורה מצה? זהו.
אתה לא נכון, אנחנו רוצים 7 ימים. אנחנו רוצים 7 ימים לאכול מצה, 7 ימים לחיות. אין דבר כזה לאכול 7 ימים מצה. מה הכוונה לאכול 7 ימים מצה? מה הכוונה לאכול 7 ימים מצה? איך עושים את זה?
אוכלים, נגיד, רק מצה ולא חמץ, אבל שלא יהיה בבית, בא לי מצה.
באי לבטא את זה שהלחם שלך, המזון שלך בימים האלה הוא רק מצה. זה הפשט, יש לזה עוד עומק, אבל לא ניכנס לו עכשיו לפחות. יש את זה עוד עומק. הפשט הפשוט הוא זה, זאת אומרת, במילים אחרות רוצים לבטא עד כמה המצה היא הלחם שלנו, ולאומרים, אין לי בבית חמץ. זה הכל. אנחנו קצת הסתבכנו יותר בגלל שבבחינתנו התפיסה שלנו חמץ זה לא יודע בדיוק מה.
זה אבק.
בגלל גם זה גם אבק, וגם כל מיני חומרים שאנשים מתעייפים, אנשים מתעייפים מלחשוב אם זה חמץ או לא חמץ, ושמים את זה בבחירה, מה יש? זה אחד הנזקים של מכירת חמץ, חוץ מהשאלות האמיתיות שיש בזה, זה שזה פותר אותנו מלחשוב. לצורך העניין, בא בן אדם, מלח לימון, אולי זה חמץ?
אפשר לחשוב שחז"ל אומרים שחמץ זה משהו.
זה בתערובת.
במים יש חמץ.
זה בתערובת. אז זה לא רוצה, זה סתם.
רב
השינה,
את הרוב חמד, זה הכשר פסח, לא קשור
את הרוב.
זה משהו.
לא, 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 זה סתם, המים זה סתם דיבורים. תערובת חמץ, הכוונה היא שאדם רואה מול עיניו שנכנס גרגיר של חיטה לתוך הסיר של החמין. אם אתה בוחל בהלכות תערובות רגיל, אין לזה מקום, אין לזה משמעות. אבל יש פה משהו חמץ בפנים.
כל זה בשביל לסמן לעיקרון של החיפזון.
זה בא, זה יש פה תוספת, זה כבר דרבון על משהו חמץ, חמץ אסור במשהו. זה מחלוקת המוראים, אבל הלכה היא ככה שחמץ אסור במשהו, וזה בא להרחיק מהחמץ ולבטא עד כמה העניין של המצא הוא באמת יסוד האמונה. בגלל שזה מזכיר את יציאת מצרים, תחשוב גם שהיום אין לנו פסח. אין לנו פסח שזה העיקר. עכשיו, מה הטעם של
יציאת פסח? הלכה לא עוזרת את זה.
מה?
הלכה מכבידה על זה. עשרת קטניות, לא יתראו את זה אפילו שכבר היום אין בעיות בדברים האלה. לא, זה שהיום אנשים כן שמים את זה במחירה כי הם לא יודעים מה זה,
תראה,
יש איזה סיבה, לא סתם.
יש ודאי סיבה, אחת הסיבה, הסיבה מספר אחת זה שיש תופעה, אני לא יודע אם שמעת עליה, אבל אני מכיר אותה טוב מכמה וכמה מקרים, קוראים לתופעה הזאת OCD. OCD זה מחלה מאוד מאוד מצויה. ברמות קיצוניות, אני מכיר אדם לא עלינו ולא עליכם שמת מ-OCD.
מה, ניקיון?
מת מ-OCD, לא ניקיון. OCD זה כפייתיות, הוא מת בגלל שהוא לא יכל לאכול כי האוכל יש בו חיידקים. והוא מת ברעב. אני מכיר אישית. אני דבר אותך, אדם ניסו לשכנע אותו וניסו למצוא פתרונות, לא הצליחו. פה ושם בכוח הצליחו להכניס את האינפוזיה, והוא ברח, מה?
תרופות לא עזר שום דבר?
לא, הוא לא הסכים לקבל. אתה יודע כמה חיידקים יש בתרופות?
איפה הגיע לתת
פוזים? זה מסובך מאוד. הקופנים, אבל עכשיו יש OCD כללי מפורסם בעולם, ויש דבר שנקרא OCD קולקטיבי. כן. קבוצה שלמה שלוקה באופן יחסי ב-OCD ביחס על הזה מסוים.
בדיחה.
זה לא בדיחה בכלל. שאני פוגש בן אדם, זה לא שייך להלכה. זה לא שייך להלכה בכלל. אורז אין בו חמץ, ואף אחד לא חושב שיש בו חמץ, ומותר להחזיק אורז בבית, מותר לאכול, המשנה ברורה אומר במפורש שאין להקפיד על כלים שקטניות. זאת אומרת שאתה יכול לאכול סיר שמבשלים באורז, אתה יכול לבשל בו אחר כך תפחי אדמה ולאכול. גם תערובת של קטניות, לא צריך להקפיד אפילו על 60, אלא מספיק רוב. זאת אומרת שאם יש מאכל, אם ירבבו בטעות אורז במאכל ויש בו פחות מרוב, מותר לאכול אותו. אני מסכים איתך שלא, אני באו אליי אורחים לפני כמה שנים בליל הסדר, שתי בחורים ספרדים, והם שאלו אותי בשקט בצד, אם הם יכולים לאכול בחדר סביב הבית, בחדר שם יש טובה, הם יכולים לאכול, לא אורז, איך קוראים לזה, חמניות, גרעינים שחורים. אמרתי להם בשמחה, למה לא? סליחה, למה לא? אבל הייתה אורחת אצלנו בבית, שאחר כך מצאה לרצפה.
אבל למה בחדר, למה לא בשולחן?
לא. איך אומרים, אדם מסכים שבצום יבוא מישהו על ידך ויוכל...
אבל אם אפשר לא, אוקיי, אולי זה משהו אחר. כן, בסדר, אבל אם אפשר לאכול מאכל שיש בו 40% של
קטניות,
אז אנחנו
עדרה שאנחנו
משמירה.
אין מסיבה שלנו.
אוקיי, רק מסיבה
היא... מסיבה שלנו, זה לא נימוסי.
גם לא יכול להיכנס אליך
הביתה,
אבל יכול
לעזור
שולחן
פיתה,
אז מה?
לא, זה לא יכול.
מה לא?
שלא יכול ללכת איתו,
לא יכול להיכנס הביתה.
דרך אגב, גם על חמץ, גם על חמץ, גם על חמץ, אתה יודע, אני אספר לך סיפור, אני אספר לך סיפור, סיפר לי סבא של אשתי, שהוא נכנס לרב, כמה דברים על העניין הזה. החזון איש כותב באיגרת שאם שבת חל בערב פסח, ואז הוא מדבר על להכין ללחם משנה. אז הוא אומר שלא...
פסח חל בערב שבת.
לא. פסח חל... שבת חל... ערב פסח חל בשבת. זה אותו דבר, שבת חל בערב פסח. לא יודע מה ההבדל. בסדר, ערב פסח חל בשבת.
לא, שבת בערב פסח ויום שישי זה ערב פסח.
לא, שבת זה ערב פסח.
אוקיי.
אז הוא אומר להשאיר ללחם משנה ללילה. ליום הוא אומר לא להשאיר ללחם משנה, כי אוכלים את הלחם האחד, הלחם השני. לא, הוא ככה דעתו, לא משנה כרגע למה שעשו להשאיר חמץ מיותר לשבת הזו, ולקחת לחם משנה מהמצה, ככה הוא אומר, ואחר כך לקחת את המצה ולשים אותה, להצמיד אותה ללחם, והוא אומר, ואין לחשוש, כי אפשר לנער אחר כך את המצה בקלות, ואז היא חזרה לקופסה של המצה.
מי אומר?
חזון איש באיגרת. אני יש לי בעיה אחרת עם החזון איש הזה, אבל לא נדבר פה, כי אני חושב שזה לא מועיל ללחם משנה, כיוון שאסור לאכול מצה בערב פסח. זה מבחינתי ממש גגה יוצאת מלפני השליט, אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל סיפר לי סבא של אשתי שהוא בא לרב בנגלס בליל שבת ערב פסח.
למה לא מצא השינוי?
מה, הוא לא חשב על זה?
מצא
השירה
אחד. אני
מצא השירה ליוצאים בערב, בליל שבת ערב פסח, והשולחן לסדר היה מוכן כבר, וכו'. ועל השולחן הזה, בליל יום טוב, היו אמורים לבוא כל הבנים והחתנים, היה שולחן גדול בליל. בליל שבת ישב הרב הרבנית לבד, על אותו שולחן, עם המצות והקערה והכלים של פסח, הם ישבו ואכלו חלות. אחר כך הוא עושה ככה למפה, הוא גורר, ונקים לפסח.
אבל הרצפה...
הרצפה ברור שלא צריך לנקות.
פירורים לחשים.
ברור, מפורש בגמרא. מפורש בגמרא שהפירורים על הרצפה לא מופיעים.
אנחנו מתקשים להמילה.
הרב, אתה יודע, זה הגמרא שלא פעם אומרת לו שהגמרא מדי
מכירה. זה מה הלכה, מה אתה רוצה? זה לא הלכה, לך לכל רב.
כתוב שבפסח אם גוי בא לאכול, אז הוא לא יכול לאכול איתו על אותו שולחן.
לא, כי לא אוכלים ביחד, כי אתה יכול לקחת ממנו. זה כמו בשר בחלב.
מה אם בא לי
ראה? על מה אתה רואה?
עכשיו כל בוחר
פליטה. לא, מפרש כתוב, לא יראה לך, אבל אתה רואה של נחרים ושל גבוה.
אבל גם חמץ אסור אפילו במשהו, אז מה זה? בקלות יכול להתערבב פירור.
זה לא נקרא את הערובת של משהו.
למה? אם אפילו באלף לא בטיל, אז למה?
זה רק אם אתה רואה שיתערב. קודם כל הפירורים האלה אין בהם ממש, ואפילו הם מתערבים אין בהם כלום, כי זה לא חמץ. אין ממש פירורים שנמצאים על הרצפה.
לא, לא על הרצפה,
אני מדבר על השולחן. פירורים כאלה שאתה עוד יכול לקחת אותם ככה, אולי יש בזה ממש. גם, אבל גם אם אתה רואה שזה יתערב. אם לא עושים ככה, נקודה.
לא צריך לחשוש, כאילו,
מראש שם
הזה
יתערב. לא, ודאי שלא. תראה, אני מסכים איתך שה-OCD קולקטיבי תופס את הציבור, תופס את האנשים, את הנשים, לא פחות ואולי יותר, ולהבנותינו הרבים, לפעמים זה גם תופס רבנים. היה רב ברכה שאמר ש... בערב פסח כשמבשלים בישולים, בערב יום טוב של פסח כשמבשלים סירים עם אוכל לחג, צריך להקפיד שהסיר יהיה מכוסה, כי באוויר יש מהשן של החמץ, סתובת חמץ, יש אבק של חמץ שיכול להיכנס לסיר. עומד בן אדם שאמר את זה בדרשה בשבת הגדול, והוא אדם שאני מדבר אותו כל ימות השנה, הוא אדם נורמלי לגמרי, אבל ה-OCD קולקטיבי תופס אותו.
OCD אביבי כזה, אנחנו עושים כמה הבחנות חדשות היום לספר.
זה באמת, לא יודע אם זה ייחודי, בסדר, יש בעולם גם דברים כאלה שונים
באופן.
כן, מרור זה שאנו אוכלים על שומה, על שום שמרו המצרים את חייו אותנו במצרים, שנאמר, וימרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובבנים בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עמדו בהם בפרך. יש טענה חזקה שהסיבה שהתורה קוראת לירק שאוכלים מרור, וגם היא משתמשת בעלילה מרור בתיאור של העבודה במצרים, שניהם לא ביטויים הכרחיים. אפשר לכתוב, ויקשו את חייהם, וכל מיני ביטויים אחרים, חוץ ממרירות, המטרה היא באמת ליצור לינקג' בין המרור למרירות, ולהזכיר את הדבר. אבל חשוב להבין שאין הכוונה היא שבאמצע ליל פסח יש כמה דקות של התייחדות עם זכרם של הסובלים בגלות מצרים. לא לזה הכוונה. הכוונה של מרור זה ככה, יש סעודת ליל פסח. סעודה היא, כל סעודה בעולם מורכבת מבשר, מלחם ומירקות. בדרך כלל, עכשיו, באופן רגיל, בכל יום טוב, התורה לא אמרה לך איזה בשר תאכל, והתורה לא אמרה לך איזה ירקות לאכול, ולא איזה לחם לאכול. בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, בכל הלילות אנחנו אוכלים שאר ירקות, וגם בשר אוכלים צלי של עוק ומבושל. אנחנו לא מזכירים את השאלה הזאת בהגדה של פסח, כי אנחנו לא נוהגים את זה, אבל עקרונית, אתה יכול לאכול איזה בשר שאתה רוצה. בליל פסח אומרת התורה, תיקח בשר שמזכיר לך את העניין, שיש בו משמעות ומסר. שקשור לפסח, לפסיכה של הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, ותאכל לחם שמזכיר לך את הגאולה, על שם שלא הספיק מצקם של אבותינו להחמיץ, ותאכל ירק שמזכיר לך את המרירות. לא אמור להיות, מכאן תשובה לאלה שטוענים נגד החסה, שהחסה היא לא מרה, לא מתכוונים לומר שאדם יהיה לו סבל וזה יהיה מר כלענה. צריך שיהיה גוון מריר.
לא רוצים ביום טוב שיהיה מר.
זה אני לא יודע, אם היו אומרים שיש עניין להזכיר את המרירות, לא הייתי אומר שזה לא הייתי שואל קושיה. אבל הכוונה היא ככה, והכוונה היא שיש ירק מסוים שיש בו טעם שמזכיר את המרירות. עד כדי כך שדעת הרמו, הרמו אומר שבין שאר הדברים שאסור לאכול בערב פסח כדי שיוכלו אותם לתיאבון, זה גם את המרור. שיוכלו אותו לתיאבון. אומר רבי שטברור, לדברים האלו אין טעם.
טעם, למה? יש טעם מר.
אני תמיד אמרתי את זה, אבל אני חושב שהרמ"א אומר דבר מאוד הגיוני, אני לא עושה את המשנה ברורה, הוא מתפלא עליו לגמרי, הוא לא מבין מאיפה זה הגיע. אתה מבין את המשנה ברורה? אני חושב שזה לא נכון, לא נכון, לא קושייה מוכחת.
זה לא טעים.
חסה לא טעים?
לבד לא טעים.
כל השבת יש חסה בשולחן.
לא, לא, אחי, אנשים אוכלים חסה, מגישים חסה בכל מקום.
זה שמן זית קצת.
מעדן.
צמיץ, שמים חרוסת, מה אתה רוצה? שמים חרוסת. לא, לא, אנשים אוכלים חסה כל הזמן. אשתי תפסה אותי על חם, כי שאלה אותי אם מותר לאכול חסה בליל ראש השנה. ונגיד, לא לאכול דברים מרים בראש השנה, ואמרתי לה שאפשר. זאת אומרת, אני הפעם אתה סותר את עצמך. אבל אני חושב שחסה היא ערך שיש בו מרירות מסוימת.
כן, לא.
לא מספיק. כן, בוא עוד כמה דקות.
לא, חסה בראש השנה זה עניין. חסה כדי
שבור חוק. כן, הגמרא אומרת שעיקר מזאת ברור זה בחסה. מה?
אנחנו עושים קלפס, כאילו. קלפס, באמת כאילו שם את זה. זה שונה קצת
בטעם. ודאי. אבל לא הבנתי. מה זה? זה לא חסה, זה סלרי קרפס.
סלרי, סליחה, סלרי.
סלרי זה לא אומר בכלל. זה פיקנטי. דרך אגב, האחרן גם הוא מאוד מורכב. אני אישית, יש לי קשיים עצומים עם האחרן. בבית הוראי אוכלים רק אחרן.
זה חזרת?
זה פיקנטי. זה בעיה שאפשר לפתור אותה. אבל מבחינה הלכתית זה מאוד קשה. מאוד קשה. המחמיר לאכול חסה תבוא עליו ברכה.
הרב, דיברת על זה.
ניסיתי לשכנע את אבא שלי ולא הצלחתי. אבל כן. אבא שלי, אני באתי לאבא שלי כשהייתי בן 18 או 19, אמרתי לאבא שלי שאני רוצה לאכול חסה כי נראה לי יותר נכון לסוגיה. אז הוא אמר לי, תכתוב את הנימוקים שלך. כתבתי והוא הלך לי אמא שלי, הוא אמר לה, תקני גם חסה. ואני הייתי הראש שלי קרא ככה, אהבתי על עצמי, אמרתי, אבא, אז גם אתה תאכל רק חסה, בוא תנוח דעתך. כן.
מה שהרב אמר לגבי השורש של החזרת, שלא היה עלים לכן נחלו את השורש?
כן.
אז דיברתי על זה עם מישהו ואמר שאם אין עלים, אין שורש גם. כאילו זה ככה זה חוקטר.
זה לא נכון. יש עונה בשנה שהעלים, יש שלג.
נכון, לא גדל כלום, נכון?
כן, אבל החסה...
גדל לא גדל שום דבר.
לא גדל,
לא
גדל.
לא גדל. אני יכול לעשות גדל כלום.
אני לא יודע לענות לך.
לא, לא,
לא. לא, שואלת נשמת בדרך
כלל. אני נבלי, לא, תקשיב.
יכול להיות שהעלים נבלו וזה יכול לשאול
שם. נשאר בשנה שעברה.
לא, תקשיב.
מתחילת החורף.
תקשיב, בצל, בצל למשל, לפני שכותפים את הבצל, אז מפסיקים להשקות את הבצל, והעלים, הרי בצל יש לו גם עלים, כן? נכון? העלים מתייבשים, ורק אז באים וכותפים את הבצל מהאדמה.
נכון,
אבל זה אחרי
שהוא כבר גדל. זה אחרי חורף של חצי שנה שהוא
גדל. לא יודע חצי שנה, אני לא יודע. אינני יודע.
באירופה יש חורף שבעה
חודשים. אינני יודע להגיד לך, אני יודע שכתוב בגמרא שהקלח שלהם יצא, שורש שלהם לא יצא, והרמ"א אומר, הרמ"א מתקשה למה אוכלים את החן הרי זה שורש, והוא אומר ששורש זה רק החוטים הדקים שיוצאים בסוף למטה. ואני יודעתי, זה תירוץ דחוק שנאמר מפני הדחק, כי לא היה להם משהו אחר, גם חסר, לא היה להם משהו.
זה גזר וצודק,
אה? זה שאלה של שם, ברמה הבוטנית זה לא נכון. הצמח, כמעט כל צמח מורכב משורש, מקלח, מעלים, מפירות וגרעינים. תיקח את עץ הענבים. עץ הענבים, עץ הגפן, יש לו שורשים בתוך האדמה, יש לו גזע, אמנם הגזע שלו רך מאוד של הגפן, יש לו ענפים, עלים, פירות, ובתוך הפרי יש גרעינים. עכשיו, בכל אחד מהצמחים, לא בכל, יש כאלה צמחים שאנחנו לא אוכלים כלום, אבל בכל אחד מהצמחים שאנחנו אוכלים, אנחנו בוחרים חלק אחר לאכול. לצורך העניין, בגזר, תפוח אדמה ובצל, אנחנו אוכלים את השורש. אנחנו כמובן קוראים לזה פרי. זה בהגדרה הבוטנית נקרא שורש. אנחנו פשוט, טעים לנו לאכול את השורש. והם לא צועקים, השורשים. וגם החן אנחנו אוכלים, דרך אגב, החן זה צמח שאוכלים אותו לא רק במרור. משתמשים על... עם סלק בדרך כלל עושים אותו, והוא טעים. הוא טעים לאכילה. כן, בואו, אנחנו עוד טיפה נלמד. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה עיקר הסיפור. המטרה של סיפור יציאת מצרים, וזה חוזר לתחילת ההגדה. בתחילת ההגדה אמרנו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובנינו המשובדים היינו לפרעה במצרים, וכאן אנחנו מסיימים, שבאמת אנחנו רואים את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו במצרים, כמו שכתוב, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לא את אבותינו גאל הקדוש ברוך הוא, אלף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם, למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר גאל אבותינו, הכוונה היא, יציאת מצרים נועדה להיות חלק מהחוויה הקיומית של יהודי, יהודי אמור לחיות כבן אדם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, גאל אותו, אהב אותו והתייחס אליו, והחוויה הקיומית הזאת אמורה להיות הבסיס של היהדות.
למה זה נוגע לכל אחד? איפה אני יכול לראות את עצמי כאילו אני יצאתי?
לא, אני חושב שזה היגיון פשוט. אם אני אדבר איתך על אמן, אז אני אגיד לך, אתה חושב שאמן רצה להרוג את היהודים ההם? הם הרגיזו אותו? אם היית שם גם אתה היית נחצה ברשימה הזאת. הקדוש ברוך הוא שרצה להוציא את להציל את עם ישראל, אהב את היהודים ההם? אם היית שם גם אותך הוא היה מציל. זאת אומרת, בעצם מסתייחס אליך גם הצרה וגם התיקון. באותו אופן, הגזירה של גלות מצרים חלה על עם ישראל באופן כללי, יכול להיות גם שפרעו, שנאת ישראל הייתה חלה גם עליך אם היית שם. והגאולה נבעה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ואנחנו צריכים לשחזר כל שנה את יציאת מצרים. אמרתי על זה שיציאת מצרים נמצאת במקפיא, וכל שנה צריכים להוציא מנה אחת ולשים במיקרוגל, כדי לחיות עם זה במשך השנה הקרובה. על זה מבוססים החיים של יהודים. זהו. בעזרת השם, שנזכה לספר מזה את מצרים, ונזכה לצאת לחירות, להיות דבוקים מהשם.
אמן. אמן.